ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הגמרא במסכת תענית דף י' א' מלמד אותנו דבר יסודי מאוד. הגמרא אומרת, תנו רבנן, בזמן שישראל שרויים בצער ופרש אחד מהם, באים שני מלאכי השרת שמלווים לו לאדם ומניחים לו ידיהם על ראשו ואומרים, פלוני זה שפרש מן הציבור, אל יראה בנחמת הציבור. דבר נורא והיום. אנחנו עסקנו בזמן האחרון בשיחות הללו מעט בנושא שהגדרנו אותו קצת יחס אל הכלל כשותף או כלקוח, ואני רוצה לנסות להעמיק בדברים האלה יותר, כי הם יסודי החיים שלנו. האדם נברא יחידי בעולם, והשאלה היא, למה ריבונו של עולם ברא את האדם יחידי? הרי ריבונו של עולם יכל לברוא מיד עמים שלמים, אין לו בעיה, אין לו בעיה, אין לו מוגבלות. הוא יכל לברוא ישר אמריקאים וסינים ויהודים וכו' וכו' וכו'. והוא ברא את האדם יחידי לא מחוסר מוגבלות. בסנהדרין כתוב, לפיכך נברא אדם יחידי, כדי לומר כל המציא נפש אחת. במילים שלי אומר, ריבונו של עולם ברא אדם פרטי, אדם יחיד, כדי לתת משקל ליחיד, לאחריות שלו, לתת לו משקל למהות של אדם אחד, שיש לו ערך עצום כפרט, יש לו חשיבות, לא חשיבות של גאווה, שאם יתגאה יאמרו לו, גם זה נכתב על זה, יתוש כדמך, אלא חשיבות וערך אלוקי גדול בעולם. אבל בורא עולם ראה, הוא ידע, זה לא שהוא התחרט, הבורא עולם ראה שגם זה לא מספיק, לא טוב היות האדם לבדו, והוא מוסיף לו בעצם את הצוותא שלו, אעשה לו עזר כנגדו. מה זאת אומרת? הוא בעצם חייב את האדם בהשלמה. פירוש הדבר שהאדם יזדקק לכוח הנתינה. כשהוא לבד, אז הוא לבד, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא לא חייב לאף אחד. אבל עכשיו ריבונו של עולם רצה להעמיק את בריאת האדם, ונתן לו גם עזר אישה, שהוא יהיה בעצם בעל מחויבות, והיא תהיה בעיית מחויבות יותר עמוק. אמרנו אתמול לחתן לפני החופה, יהיה לו את כוח הנתינה, שזה כוח האלוקי בעולם. ריבונו של עולם הוא הנותן, והוא אמר לנו, האדם יהיה בחינה של אלוקות, הוא יהיה נותן. זה בעצם המשמעות של השלב הבא בבריאה. מתוך המהלך הזה נוצרה אנושות ונוצרו עמים. בואו נתבונן בקצרה מעט בעניין של חלוקה של העמים. בעצם הייתה בהתחלה קבוצה אחת, והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, האנושות, עם אחד גדול. אבל מגדל בבל גרם לשינוי בעולם. האנושות השתמשה ברעיון הזה הכללי של האחדות במגמה שלילית. נעשה מגדל, איך שלא נסביר את זה שם במפרשים, השתמשו ברעיון הכללי של הכלל הזה בצורה שלילית. אז ריבונו של עולם שוב עושה שינוי בעולם. האנושות גרמה שלא יהיה עם אחד גדול, אנושות, אלא יהיו עמים. קדוש ברוך הוא, חטא עונש הפלגה זה לא חטא, זה לא עונש, זו במציאות של התיקון שתהיה כעת. יהיו עמים, יהיו עמים לעתיד לבוא, לא יהיו המחיצות הללו, לעתיד לבוא יתוקן העולם שוב להיות במגמה של עם אחד, של אנושות אחת שפועלת מתוך מטרה חיובית אחת. וכך כותב הרב זצ"ל באורות, ראויה היא האנושות שתתאחד כולה למשפחה אחת, וחדלו כל התגרות וכל המידות הרעות היוצאות מחילוקי ימים וגבולותיהם. כשיש גבולות אז יש מלחמות, אלזס לורן, טאבה, לבנון, יש עמים, יש גבולות, יש חלוקה, זה יוצר מאבקים, מלחמות. לעתיד לבוא הנביאים מדברים על שינוי העולם, עולם אחד במגמה אחת בעבודת השם, כמו המחשבה הבראשיתית הראשונה. אבל החטאים גרמו שהדרך תהיה שונה, אבל אצל עם ישראל המהלך הוא שונה. אצל עם ישראל נברא כלל מתוך מהלך אלוקי של שלמות בעם ישראל. בעם ישראל מה שצריך להיות באנושות הופך להיות שלם בעם ישראל. לא שזה איזשהו דיעבד, שהרי אומרים חז"ל שישראל קדמו לעולם. התוכנית האלוקית היא כזו שיהיה עם שבו יישאר מושג הכלל בצורה מתוקנת ולא מקולקלת. נברא מושג של כלל, כלל ישראל, יצירה מיוחדת, אומר הנביא, עם זו יצרתי לי, אימהות מיוחדת, אימהות של תהילתי יספרו, גילוי שם השם בעולם. העניין המיוחד של עם ישראל כעת הוא הכלל, כלל ישראל. ועל הכלל הזה ישנה גם נשמה מיוחדת, לנשמה הזו קוראים שכינה. זו הנשמה של עם ישראל, היא נקראת שכינה. שכינה זה כלל ישראל, או בלשונות אחרים כנסת ישראל, או בצורה יותר פשוטה התוכן הרוחני המהותי של עם ישראל בעולם, המהות הרוחנית של עם ישראל בעולם הוא שכינה. במילים יותר פשוטות, הוא שם שמיים שניתן בנו ויצר את מהותנו. מי עושה את הכלל? כלל ישראל, כלל ישראל. מי עושה את הכלל? האם היחיד עושה את הכלל? דומה הדבר שנשאל, מי עושה את הנשמה? האם הגוף עושה את הנשמה? לא. הנשמה נותנת את הצורה בגוף. היחידים יש להם ערך עצום, לפיכך נברא אדם יחידי. כל אדם יש לו ערך עצום בעולם, אי אפשר לעשות מניין בלי 10 יהודים, אי אפשר לומר דבר שבקדושה בלי 10 יהודים. אבל ערך הכלל הוא ערך עצמי, הוא גדול כשלעצמו. המניין הוא גדול מאוסף הפרטים. אולי לכן יש בפרשת נשא את הפרטים ואת הכלל, נושא בפני עצמו. כל אחד מאיתנו הוא חלק מכלל ישראל, וכיוון שכך הנשמה של כלל ישראל היא השכינה, היא מאירה בכל אחד ואחד מאיתנו. ואם נשאל כמה הנשמה שלנו מאירה בנו, כמה השכינה מהירה בכל אחד ואחד מאיתנו? התשובה היא כמה האמת האלוקית של הכלל מהירה בקרבו של היחיד. ליחיד יש ערך עצום, כל המציא נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם ומלואו, אבל הוא מקבל את כוחו בעם ישראל מן השייכות אל הכלל. כשאדם מישראל חוטא, אומר הרב זצ"ל באורות, הוא מתנתק במידה מסוימת מנשמת האומה. זוהי המשמעות היותר עמוקה של חטא, לא רק במובן המצומצם והנמוך של הדברים, כי זה פחות שכינה מהירה בו, פחות הערה אלוקית, פחות הוא שייך אל המהות של היחידה המובחרת הזאת שקוראים לה כלל ישראל. ליחידה הזו יש תפקידים מיוחדים, כמו שיש סיירת מטכ"ל, יש יחידה מטכ"לית אלוקית בעולם שקוראים לה כלל ישראל. באותה מידה שהאדם חייל ביעד הזה של עם ישראל, שלשמו ברא אותו הקדוש ברוך הוא כעם, הוא יותר חייל באותה יחידה מובחרת. מקור הברכה של היחיד הוא בחיבור אל הכלל, וזה המיוחד בעם ישראל, קדושת הכלל. וזה חשוב לדעת, לא מתקלקל, זה לא מתקלקל במזג אוויר, זה לא מתקלקל בשינויי הזמנים. אי אפשר לקלקל את המושג הזה, זו הבטחה אלוקית שמופיעה בהרבה צורות שאנחנו לומדים תורה. הבטחה אלוקית שהוא קשר בנו את שם השם, והמהות שלנו היא מחייבת את הקיום הנצחי של עם ישראל, קיום המושג של שכינה בעולם לנצח. היחיד יכול להתחבר למהות עם ישראל, היחיד יכול להתחבר למהות הכלל, ולכן הוא מתברך, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. איך יכול להיות? מצד השייכות לכלל ישראל יש לו חלק לעולם הבא. ולכן כאשר אדם פורש מן הציבור וצרתו, הגמרא שם עמוד שלם כמעט במסכת תענית שפתחנו בזה, זה נורא והיום, הוא מתנתק מהחיים שלו, הוא מת, הוא מת במודע, הוא לא שייך אל הציבור, הוא לבד, אין לו חיות, הוא התנתק ממקור חיותו. זה כמו לסגור את המפסק בקו שמוליך חשמל, כי החשמל של כל אחד מאיתנו מתקבל מן הכלל, מן הכלל ישראל. זה אולי הדבר המיוחד ביותר בהדרכת הרב קוק ובנו הרב צבי יהודה זצ"ל, ששמה תורת הרב את הכלל במרכז. זה לא שהרב קוק מחדש חידוש שאין ביהדות, אלא זה שאלה של הבלטה. יש חשיבות לעבודת הפרט, ליראת שמיים, ללימוד תורה, אבל אנחנו לא שמים את הצלחת הפרט במרכז, אלא את הצלחת הכלל, משום שהכלל בישראל הוא מקור הברכה. אולי יותר בצורה רחבה, בניגוד לתפיסות הכלליות, הקומוניזם, ששם את הכלל במרכז וביטל את ערך היחיד, אין משמעות להרוג 3 מיליון רוסים למען המטרה הקדושה. בניגוד למה שאנחנו מכירים היום בעולם, לקפיטליזם האמריקאי, ששם את היחיד במרכז ואין ערך לכלל, אלא כל זה הישגי היחיד, היהדות עוסקת גם בכלל וגם בפרטים. אבל השאלה היא על מה שמים את המרכז, או את הפוקוס בלשון העם, את מה ממקדים במבט התורני. זאת השאלה. יש גישות היום ויש נטייה כיום בהרבה מן הציבוריות שלנו, בציבור שלנו גם כן, ללכת לכיוונים כאלה רוחניים, ביהדות שמדגישים ומבלידים את הפרט. אבל הרב זצ"ל, יחד עם עבודת הפרט שהיא חלק מהותי בכלל שלו, בתורה שלו, הוא מבליט ביותר את עניין הכלל. הוא שם אותו במרכז, בפוקוס. זה המרכז. להיות אידיאליסט, פירוש הדבר, לא לחשוב מחשבת רחוב שאומרת אני במרכז, וזה יתבטא אתמול בצורה החריפה ביותר במדינת ישראל. יגידו תימוני, אינני רוצה לדבר על זה בבית מדרש. אמרנו כאן תהילים ולא ידענו מה מדובר. כשמחשבת הפרט שוללת את זכות הקיום של אחרים גם כן, כי לא נתנו לי כסף, זה לא משנה, לא רוצה להעיר בזה, לא מתאים. המחשבה של הכלל, פירוש הדבר, זה לחשוב תמיד מחשבה אידיאליסטית, זה מה טובת הציבור, מה טובת הכלל, מה טובת הישיבה, מה טובת הצבא, מה טובת המדינה, מה טובת המשפחה, מה טובת אשתי, מה טובת הילדים. מחשבה אידיאליסטית, לא מחשבה אגואיסטית ששמה את האדם הפרטי באמצע. צריך לבטל את המחשבה העצמית, לכל אחד מאיתנו זה קיים, אבל להכליל אותה במחשבה יותר גדולה. ואפילו לפעמים צריך לוותר על רווח רוחני שלי, כי הוא מתנגש עם הכלל, כי אני שם את עצמי במרכז. לכן צריך ללמוד בעומק הרבה כוזרי בישיבה, מי שרוצה לבנות באישיות, אישיות יהודית נכונה, צריך ללמוד הרבה כוזרי, צריך ללמוד הרבה כתבי הרב זצ"ל, כדי לקבל מחשבה כללית אידיאליסטית ולא מחשבה בלבד פרטית אגואיסטית, שתהיה רוחנית שתהיה. ואתן לנו, אתן דוגמה לסיום. יש גמרא, בגמרא של חג השבועות, פסחים סמך ח' של רב ששת, של כל 30 יום היה מחזר על תלמודו. והוא אומר, כשהוא חוזר על תלמודו, חבאי לך נפשי. הוא אומר, נשמה שלי תהי שמחה, נפש שלי תהי שמחה, כמה למדתי ברוך השם. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? אבל לימוד תורה זה כללי, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. עונה הגמרא, מעיקר כי אביד איניש עדת עדי נפשי כאביד. בהתחלה הוא לומד לעצמו. אקרא לסיום את דברי הרב צבי יהודה בעניין. לומדים תורה בשביל כל עם ישראל. למה באתי לישיבה? אך כיסוד עליך לדעת מה ערך התורה בשבילך. בזה שתתגדל יהיה לך ערך עבור כל שמיים וארץ, כמו שגמרא אומרת, אם לא בריתי יומם ולילה. ככל שאתה מכיר ומרגיש שאינך בונה את עצמך ואת כלל ישראל, שאני לומד, בפניי נכתב ובפניי נחתם, אני בונה את כלל ישראל ואני יודע את זה ואני מבין את זה ואני לומד את זה ואני חי את זה, כי אני לומד את זה, כי מדברים על זה, כי אני לומד כוזרי ואני לומד הרב קוק ואני לומד עוד ועוד דברים בכיוון הזה, יותר יופיעו ויתגלו כוחות עמידת הבניין כולו. עם ישראל יהיה יותר חזק, הוא לא יהיה עם של קפיטליסטים אגואיסטים שמוכנים לעשות נזק לשני למען הפרט שלהם. בזה שתתגדל יהיה לך ערך, יותר יופיעו כוחות הבניין. העמל והיגיעה להתמלא תורה הוא בניין עמודי שמיים וארץ. התורה היא לכלל ישראל, לקיום העולם כולו. אבל איך יגיעו לתורה בישראל? לפיכך נברא אדם יחידי. זה שלב ביניים בדרך אל השלמות האנושית והישראלית. התורה היא לכלל ישראל, לקיום העולם. אך איך יגיעו לקיום לתורה בישראל? קודם עליך לעסוק בה באופן פרטי, כאילו אגואיסטי, על ידי לימוד וחזרה, שקידה בחברותה, שיעורים בישיבה, כולנו יחד. ונזכה לסייעתא דשמיא ובתוכנו מתוכנו לכלל ישראל בישראל ובעולם, נזכה לרוחי אשר עליך להחזרת שכינה בישראל.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.